שומעים שזה הארץ.
אלן, אני אסף פרידמן, אני עורך את הפודקאסטים של הארץ, ואתם על תרבות יום א', שזה אחד הפודקאסטים המעולים שלנו, וגילי וניב לא איתנו היום, אז אנחנו מביאים בשידור חוזר שני רעיונות שהם עשו, אחד הוא עם ערן לאור, על האופן שבו עורכים טלוויזיה בימים של מלחמה, ואחר זה עם ארז קבאל, שהוא במאי ותסריטאי הסדרה הטבח. האזנה טובה.
כי אני חושבת שאחד מרגעי הטלוויזיה המאושרים של השבועות האחרונים שהיו לי, היה בשבוע שעבר, כשעלה ב-VOD של הוט, כל העונות של חשיפה לצפון. לא איזה עיבוד חדש, לא, ההוא משנות ה-90, שהיה בשבת אחרי הצהריים בערוץ אחד, זה עלה מחדש. ואמרתי לעצמי, זה בטח יהיה גרוע, כי זה בטח לא עבר את מבחן הזמן, אבל על המוזיקת פתיחה עם האיילים, היה לי צמרמורת. אני חושבת איזה פיצוח טלוויזיוני מבריק של איזשהו צורך ורוח תקופה.
למה? כי זה נורא מנחם, זה גם מצחיק וגם דרמטי וגם מרגש, אנחנו נקשרים לאנשי העיירה, אני יודע שכל התשובות נכונות.
כל התשובות נכונות, אבל הנה, כשחשבתי על הדבר הזה, אמרתי עצמי, אני מכירה את האיש שמנהל את ה-VOD של הוט, והוא יושב פה ממש לפנינו.
עורך, לא מנהל, זה לא שהוא אומר כאילו, לסרטים של אלפרד היצ'קוק, אני מזמין אתכם לשימוע.
נכון, זה הזמן לשיחת חתך.
כן.
אבל ערן לאור, חבר שלנו, היי.
אהלן.
אתה עורך ה-VOD, עולם הסדרות של הוט, נכון?
אכן.
עולם הסדרות של הוט של ישראל.
ביקשנו ממך לבוא כדי לדבר איתך על פרוגרמינג, על איך קונים רכש של סדרות.
בתקופה הזאת.
בתקופה הזאת, כן.
ומה כן ומה לא, ומה הנימוקים למה כן למה לא. אז אחרי שעמדנו על חשיפה לצפון, או שאתה רוצה גם לשתף אותנו.
שתכף תחזור אליה אולי.
כן.
נלך טיפה אחורה, גם בזמן וגם בעיקרון של הדברים. אנחנו בהוט, כמונו יש עוד גורמי שידור נוספים, חשופים במהלך שנה...
לצפון.
גם לצפון.
וגם לדרום.
כן. חשופים, נחשפים, מקבלים במהלך שנה מאות פיילוטים של סדרות שזמינות לנו לרכישה.
זה כל שנה גם רק מתגבר,
רק נכון? רק מתגבר. וזה עוד כשיש סדרות שכיום לא זמינות לנו. סדרות של נטפליקס, סדרות של אפל, ואנחנו צריכים להחליט. טוב, לא טוב, יראו, לא יראו, משרת את הצורך שלנו, האם יש קהל גדול או קהל נישתי שירצה לראות את התכנים האלה. ואז אנחנו מקבלים החלטה, כמובן, עם שיקולים נוספים של עלויות ושל רלוונטיות. ואין ספק שהחודשים האחרונים מייצרים לנו איזשהו אתגר בעניין הזה. אני אתחיל עם סיפור שפורסם ודובר בקטנה, בקיץ. ראינו פיילוט לקומדיה, קומדיה אוסטרלית, מעולה, על ארבעה חיילים אוסטרליים, שנשלחים לאיזה משימה מומצאת באיזה חור מומצא באסיה, ונופלים בשבי. השובים שלהם טרוריסטים / לוחמי חופש, בטוחים שזה אמריקאים, והם יוכלו להרוג אותם, והם אומרים, לא, לא, אנחנו אוסטרלים, כולם אוהבים אותנו בעולם, וזה, בוא נקליט עבורכם קלטת שבי. והם מקליטים קלטת שבי, שהופכת להיות ויראלית מאוד, והם במקביל מנסים לברוח מהשבי, וביד שנייה משתפים פעולה עם השובים שלהם, ובעצם מי שהפיק את הסדרה זה שון פן, שגם משחק בתפקיד עצמו, בתור איזה פעיל שוחר שלום. סדרה מעולה. אנחנו בעוד קנינו אותה עם גורמי שידור נוספים, פה, יס וסלקום. הסדרה נקראת קוט. אנחנו החלטנו לתרגם אותה לפי המסורת הקומית לשבועים בסרט. והסדרה הזאת יועדה לשידור, לעלות בעצם, ביום ראשון, השמיני לאוקטובר.
סליחה.
לדעתי כבר, זאת אומרת, היה לה פרומו כבר, אתם כמבקרים, אני חושב שכבר הפיצו אפילו פרקים לביקורת. יום שבת, 7 לאוקטובר, 9 ומשהו בבוקר, אנחנו רק מתחילים להבין מה קורה ולשמוע על אפשרות של חטופים ושבועים, ואני מתקשר, וכולנו תחת ההלם ומול הטלוויזיה, ואני מתקשר למנהלת שלי, לקרן, ואני אומר, תקשיבי, עם כל מה שמדברים ושמועות וטלגרם נכון, אנחנו לא יכולים לעלות מחר עם הסדרה הזאת. עכשיו, זו סדרה שכבר, לצורך העניין, כבר קנינו, כבר שילמנו, היא כבר טעונה במערכת, זאת אומרת, אם יד אדם לא נוגעת, זה מה שצופה.
וגם יש כבר פרומואים בטח שרצים בערוצים, זאת אומרת, בן אדם מעביר מדני קושמרו, רוצה רגע לברוח, מעביר לאחד הערוצים של הוט, אחד ערוצי התוכן שאתם עורכים, ופתאום רואה את אותה מציאות במבטא אוסטרלי.
ארבעה חיילים יושבים בשבי ולכאורה חוטפים מכות. וכמובן, במקביל להתעדכנו בחדשות, זה כמובן עצרנו את עליית הסדרה, ויותר מזה, שון פן היה אמור להגיע לקדם אותה בפסטיבל מיפ בקאמפ, פסטיבל הטלוויזיה בנובמבר, וברגע שכל אירועי השביעי לאוקטובר הפכו לאיזה עניין גלובלי, הם הבינו את הבעייתיות והוא ביטל את ההגעה שלנו.
אתה יודע, הטריגרים כרגע הם בכל מקום, הם בהטבח שצריכה לנקד את השם שלו ולהוסיף באנגלית The Chef.
נכון, אז אנחנו בדיוק מנסים לבדוק את הגבול המאוד עדין הזה ברמה שבועית, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, יש סדרות או יש עסקאות מסוימות שלא רק שאין לנו ברירה, שברור לנו שצריך לשדר. למשל פארגו, שאוכרת שלווה אלימה
ומתחילה עם חטיפה.
נכון, עכשיו, כשעלתה פארגו בסוף נובמבר, היה ברור לנו שבתור גורם השידור, שכבר המון שנים בעצם משדר את הסדרה הזאת, אנחנו לא נוכל לא להעלות אותה ולחכות איתה כמה חודשים על המדף. סדרות של HBO שמגיעות פה לארץ, לדוגמה בלש אמיתי שמשודרת כרגע, ברור שצריך לשדר. העניין זה באמת סדרות שסלקטיבית אנחנו צופים בהן כרגע, וצריכים באמת להחליט האם יש שם משהו שחוצה איזשהו גבול שבפרמיס כבר הצופה יגיד, אני לא מסוגל.
אבל זה הפרמטר היחיד ללמה לא? כל משהו מתרגר? לא, יש עוד...
זה ברור. אנחנו בקונטקסט של המציאות הנוכחית, זה פתאום איזשהו אלמנט שאנחנו צריכים לקחת בחשבון.
אני חושב שגם עוד דברים במציאות הנוכחית, זאת אומרת, לאנשים יש פניות מסוימת להכיל עלילה כזו. נגיד, אני דיברתי איתך על סדרה שאני שמתי עליה עין ואוזן ואף ופה, מיסיה ספייד, מעין המשך של סקוט פרנק, יוצר קווינס גמביט, וברי לוינסון וטום פונטנה, יוצרים של רצח מאדום לשחור ועוז, המשך להנץ ממלטה של דשיל המית. פחות או יותר זה הפרמיס. וכאילו, כל מה שכתוב עליו נבכה נמצא בסדרה הזו, ואני מדבר איתך בהתלהבות, נו, קניתם, קניתם, אתה אומר לי, זה לא לעכשיו.
אז רגע, צריך גם להגיד, חלק מהתהליך זה גם כל הזמן לנתח ולראות את ההגעה של צופים לתכנים מסוימים, ובאמת באוקטובר, ואפשר להגיד גם בנובמבר, אנשים ראו חדשות. אנשים ראו חדשות, ואז לאט לאט אנחנו מתחילים לראות בחודשים שעברו מאז, אנשים כן נכנסים וכן מחפשים וכן נוגעים בתכנים.
אתם יכולים לשאוב מידע דרך ה-VOD?
אנחנו רואים הזמנות, כן. אנחנו רואים הזמנות.
מה הם מחפשים?
או, כאמור, זה מאוד רחב ותמיד מחפשים בראש ובראשונה הפקות מקור שאנחנו עושים אצלנו, אם זה דוקו ריאליטי, אם זו דרמה, אבל במקביל אנחנו רואים לאט לאט איזושהי חזרה לסדרות זרות, שיכולות להיות יותר קשוחות, פחות קשוחות, כשבמקביל, אגב חשיפה לצפון, אנחנו כן מזהים, אגב, החודשים האחרונים, אבל בכלל בשנים האחרונות, איזשהו כמיהה למשהו, אני לא אגיד גילטי פלז'ר, אבל כן משהו שהוא פיל גוד טבעי.
תן לנו דוגמאות.
נגיד שיטס קריק, שקניתם גם בחבילה אחת את כל הסדרה, והעליתם אותה בבת אחת, וזה מאוד הוכיח את עצמו, נכון?
נכון. אם זה שיטס קריק, אם זה ז'אנר שלם של סדרות בריטיות תקופתיות, מגוחכות יותר, מגוחכות פחות, יותר אותנטיות פחות, מבלגרביה ועד העידן המוזהב.
בלגרביה בקצה הסבבה והעידן המוזהב בקצה של המוות המוחי, לא?
עכשיו, זו לא תופעה שהיא ייחודית לישראל, אנשים מאוד כמהים לאיזה משהו שהוא מצד אחד אברגרין, מצד שני יש בו, אני לא יודע אם זה מצד שני, שהוא גם אברגרין וגם יש לו משהו נוסטלגי.
אברגרין, הכוונה היא תוכן שלא מתיישן.
כן, נגיד, אני בהלם שאני אומר את זה, כי לא האמנתי שזה יהיה תוכן שלא מתיישן, אבל הלהיט הכי גדול של נטפליקס השנה זה סוץ. זו דוגמה כאילו קלאסית למגמה הזו. סדרה שכאילו לא בדיוק פוספסה, אבל בזמן אמת לא הייתה הלהיט הכי גדול, ועכשיו כשהיא חזרה לנטפליקס, באקלים הנוכחי פתאום יש איזה כמיהה נורא גדולה לתוכן שהוא כזה.
האישה הטובה נגיד, כן. שעשתה סיבובים פה בארץ אצל גורמי שידור וגם אצלנו, אנשים חוזרים לזה. אז אגב חשיפה לצפון, גם אותה קנינו לפני השביעי לאוקטובר. זאת אומרת, היה איזה עניין שלם סביב הסדרת הזכויות של המוזיקה.
כן, המוזיקה הייתה נורא יקרה, ואז היו צריכים לשנות את פס הכל כדי שהוא יהיה זול יותר.
והגיעו לאיזה הסדרה של הדבר, וזה פתאום נפתח לנו כאפשרות, ואני זוכר שכשכתבנו על זה, אני הייתי כאילו מסויג באופן משועשע. היו אצלנו שאמרו, לא, חייבים להביא את זה, זה יעבוד מעולה. ואמרתי, אוקיי, יכול להיות ש...
ותחסוך לי את המתח, זה עובד מעולה.
תראי, זה עבר רק... עבר שבוע,
כן.
בוא נגיד, רואים את זה יותר ממה שאני חשבתי, ובעיקר גם התגובות שאנחנו מקבלים, הן יחסית מדהימות, זאת אומרת, בהיקף שלהן ובכמות, פתאום אנשים כמהים, בגלל שזה לא התיישן. כי אני מניח שאם זה המתיישן, מתיישן רע, אז לא היינו מקבלים את העידוד הזה.
אתה יודע, פרנץ כאילו התיישן רע, ועדיין שום דבר לא פוגם בהנאה ובנהירה למותג הזה. זאת אומרת, יש שם בדיחות... ספציפיות על מה היה קורה אם מוניקה הייתה נשארת שמנה. אלוהים ישמור. זה היה הורס לה את כל החיים, אם היא הייתה עוד כמה קילוגרם מעל מה המראה האנורקטי הנוכחי, לא הנוכחי, הנוכחי בזמן...
אני רוצה להאמר שהוא נשאר כזה.
כן.
יחד עם זה, אנחנו באמת כמו אותה שבועים בסרט, יש לנו סדרות, שאנחנו לא יודעים אם ומתי נוכל לשדר.
מה למשל?
למשל, עוד סדרה שאפילו אותה לא הספקנו לקדם גם. קנינו אותה לדעתי בספטמבר כזה. סדרה צרפתית, טובה, Butchering My French, אבל זה נקרא Lille Prisoner, שבעצם Prison Island, זה על קהילה קטנה שגרה על אי לחופי מערב צרפת, ובוקר אחד עולות צירות מנוע, ולוקחת את כל תושבי האי בשבי, מרכזת את כולם בבית ספר של הקהילה.
של אונרה, כן.
כן.
מלא פנטזיות שבי ביצירה מעבר לים.
זה פתאום נהיה, כאילו, אתה יודע, זה צף כזה, נכון?
אז אתה, כמו שאתה מדבר על איזה משהו, ואז יש קופצות לך מלא פרסומות בפייסבוק פתאום. אז כן, מטרגטים לנו את הטריגרים.
זה פשוט, אני חושבת, אתה זוכר, אני ואתה ואני דיברנו על זה כשדיברנו על הקורונה, ועל איך שהדימויים שקורים במציאות מתכתבים עם איזושהי פנטזיה מצולמת וכתובה. כאילו כל הזמן יש איזה הדהוד ויחסי...
כן, אבל זו המציאות שלנו והדרמה שלהם. זה מאוד משונה.
אני מדברת על איך שטרור מתייחס לקולנוע וטלוויזיה, מתייחס לטרור, מתייחס לקולנוע וטלוויזיה. זה תמיד איזה מין יחסי גומלין כאלה מפלצתיים.
או אגב, לא מזמן ראינו סדרה שבעצם חוזרת לליל הטרור בפריז של הבטקלן.
כן.
של הבטקלן והאצטדיון, האצטדיון הכדורגל. ואז אתה מסתכל על זה, זה היה ב-2015, אני חושב, במרחק של 8-9 שנים. ואתה אומר, האם אולי לפני כמה חודשים זה היה מייצר איזשהו אימפקט רגשי? עכשיו אתה אומר, מה, אז בסדר, אז 150-200 איש בפריז מלפני 8 שנים, זה בוטנים לעומת מה שאנחנו חווים כאן בארבעת החודשים האחרונים. צריכים לחשב מסלול מחדש בהרבה דברים.
אתם בקשר מתמיד עם גופי טלוויזיה ברחבי העולם, אולפנים, תחנות שידור שמפיקות. יש איזה שוני ביחס אליכם מאז אוקטובר?
אני חושב שכן, ספציפית נגיד על תכנים שדיברתי שבעצם כבר רכשנו, אבל יש לנו איזשהו כרגע עניין עם להעלות אותן, אז יש הבנה לדבר, זאת אומרת, ברור שבאטמוספירה הנוכחית יש לנו, עכשיו כשאתה, למשל, אתה רוכש סדרה, אתה רוכש תקופת זכויות לשנתיים, לשלוש שנים, זה נורא תלוי, איקס שידורים מסוימים באחד הערוצים, ו... תקופת מסוים בוויודי, מרגע שאתה מכריז, הנה, בשמילי לאוקטובר, אנחנו נתחיל לשדר את הסדרה הזאת, אז כמובן מביני, יש איזו הבנה לסיטואציה, ותשדרו כשתוכלו,
נתכזז על הזמנים.
כן, אנחנו בעצם בכלל, יושבים פעמיים בשבוע, לאיזה סשן מרוכז כזה, של לצפות בפיילוטים.
ועדת הפלייליסט, מה שאתה
רואה. כן, אז... אנחנו כן מנסים רגע עין אחת קונקרטית לעכשיו, ועין אחת שצופה קדימה, כי כשאתה קונה, זה לא מחר אתה משדר אותה. אתה משדר אותה בעוד כמה חודשים, לפעמים היא תהיה זמינה רק משנה הבאה לצורך העניין, אבל הנה, עכשיו אנחנו כבר בפברואר, שמבחינתנו זה כבר מרץ-אפריל, ועדיין אנחנו, יש תכנים שיש לנו איזשהו קושי להעלות אותם כעת, ובוא נגיד שמספטמבר-אוקטובר, בשנה גם תהיה איזושהי תקופה. בעצם אנחנו עם שנה שאנחנו נצטרך מאוד להלך בין הטיפות בעניין הזה.
והאמת שמסתכלים על הלוח שלכם ודברים שעולים מדי שבוע, אז באמת אנחנו רואים דברים או שכבר אנחנו יודעים שהם רכים כמו העונה השנייה של סיפור אהבה שאתם פתאום שלחתם יד עמוק לכיס והוצאתם, או באמת חשיפה לצפון, זה כאילו איזשהו תכנון של משהו רך ועוטף כזה?
אנחנו מנסים, נגיד השבוע יש ולנטיינס, אז אנחנו שעולה היום איזושהי קומדיה בריטית שנקראת יחסים פלוס, קנינו אותה יחד עם יס, ותעלה היום בסיפור אהבה, עונה שנייה שכבר עשתה פה סיבוב אצלם ועכשיו אצלנו, כן רואים משיכה מאוד גדולה לתכנים האלה.
אנשים מצביעים בשלט.
מה נגיד קניתם שבימים רגילים לא הייתם קונים לשידור? שאתם אומרים, רגע, עכשיו בישראל זה יעבוד מעולה, כן.
כאילו, מה שנקרא, לא מגיבים על תוכניות בפיתוח, אז אני לא יכול להגיב על עסקאות סגורות. אני יכול להגיד לכם, כאילו, יש את ה... למשל, Apple's Never Fall של האיש שכתבה את הספר של שקרים קטנים גדולים, אז זה נגיד עולה בחודש הבא, עולה יחד עם Yes, וזה, יש Girls on the Bus, שזה מבוסס על איזה ספר של 4 עיתונאיות שמלוות קמפיין לנשיאות, שממש משיקים אותו עכשיו בארצות הברית, כי מתחילים כל הפריימריז וזה. אנחנו כן שמנו את עינינו על סדרות שהם... הם לא טרש, הם לא נמוכות, הם כן סדרות טובות, אבל הם סדרות שהן פחות קשוחות לעיכול באטמוספירה הנוכחית, שמניח שיעלו לשידור באביב הקרוב.
ערן לאור, תודה שבאת.
היה ממש מעניין.
ממש, אני מאחלת לכולנו סיפורי אהבה, רומנטיקה ואולדיז שצלחו את מבחן הזמן.
וסניקרס וצ'יפס שאינו מאזן המסחרי הקפו.
בהחלט.
מקווה.
כל מנה יש את הרגע שלה. יש ניבים שחייבים לאכול אותה עכשיו. את זה אני רוצה להשיג על הצלח. תוך מקום זה לא דומה לכלום.
מה אתה צריך ממני?
ומה אתה יכול לתת? אנחנו טובים ביחד.
אנחנו ממש בעיצומה של העונה השנייה של הטבח, שעליה לא דיברנו עד עכשיו, כי חיכינו לארח כאן את ארז קבאל, התסריטאי והבמאי. היי ארז.
אהלן.
כיף שבאת, תודה שבאת.
כיף שהזמנתם.
בוא נדבר טיפה על הקשר שלך בכלל לעולם הזה. אני יודעת שאתה בעצמך היית במטבח, טבח, אבל לקח לך הרבה שנים להגיע לזה, יחסית הרבה שנים להגיע לזה ולכתוב על זה.
לחזור לזה, כן. האמת שאף פעם זה לא נראה לי כמו עולם שכאילו, כשמדברים על עולם לסדרות טלוויזיה ועולם מותח וזה, אז מה, כאילו, מה מותח במטבח? כאילו, בתי חולים, משטרה, בתי משפט, זה כאילו מקומות שיותר הגיוני וקל למצוא בהם את הדרמה. במטבח, יהיה זוקיני, לא יהיה זוקיני, ישב כאן ככה, לא כאן ככה, זה תמיד היה נראה לי נורא לא מעניין ולא דרמטי. ולא יודע, כנראה הייתי צריך כמה שנים טובות להתרחק מהעולם הזה, וגם לחוות בעצמי דברים שלא קשורים למטבח הזה, כמו משבר אמצע החיים וכל מיני דברים כאלה, בשביל לחזור לעולם הזה ולנסות למצוא מה מעניין בו, מעבר לדרמה כאילו של כן תצא מנה, לא תצא מנה, שף יהיה ככה או לא יהיה.
איך מצאת את העניין שלך מחודש בתוך זה?
זה התחיל דווקא מהדמות של גורי, מהדמות של נמרוד, מהאיש שמוצא את עצמו באמצע החיים, צריך להתחיל מחדש, או רוצה להתחיל מחדש, ומוצא את עצמו מתחיל במטבח, מגיע למטבח קצת בלית ברירה, וממציא את עצמו מחדש בעולם הזה. אני חושב שזה לי באופן אישי נגע בשאלות של קצת גבר בן 40. יש את התיאוריה שאומרת שבעצם הזיכרון הגנטי שלנו זוכר שאנחנו לא אמורים לחיות אחרי גיל 40. במשך מיליוני שנים או עשרות או מאות אלפי שנים, האדם חי עד גיל 30 ומשהו 40, והוא מת. והיום בגיל 40 אנחנו לפעמים אפילו ממש בתחילתם. ואדם קם בבוקר בגיל 40, והגוף שלו אומר לו, סליחה, למה אני חי בעצם? למה אני קם? ואדם צריך להתחיל לענות על זה. זה הייתה קצת הנקודת מוצא של העונה הראשונה. זאת אומרת, גבר קם בגיל 40 ואומר, אוקיי, למה אני פה? מה יש לי עוד לתת ומה עוד יש לי לעשות? וככה נולדה הדמות של גורי.
אבל במידה מסוימת זה גם הדמות של דורי, שהוא כזה שף בדיוק... אחרי הפיק שלו.
בדיוק,
ממש
כן.
ממש שנייה אחרי, הוא עוד לא לגמרי סגור, הוא כבר מרגיש את זה, אבל כאילו יש שם באמת חבורה כזו של גברים נורא מוצלחים, אבל נורא במין תחושה שהם כזה פספסו, או פספסתי.
חד משמעית, כן? בדיוק זה, זאת אומרת, ומה שהם אותי אז עניין, זה לראות כאילו את הפער בין שני האנשים האלה, אחד שלכאורה הצליח מאוד, ויש לו הכל, ויש לו כסף, ומימש את עצמו מקצועית, ומעט הגבר שיש לו פחות, ומתחיל מחדש, ומתחיל מאפס, ויש משהו במטבח גם שהעבודה המשותפת מייצרת, או בעצם מבטלת פערים נורא מהר, זאת אומרת, האדם, אחרון הטבחים והשף נמצאים באותו מקום, עובדים ביחד, ברמה זו או אחרת, ויכולים להתקרב גם ולמצוא את עצמם אפילו כמעט מיודדים. אז הקשר והפער בין שני האנשים האלה, זה מה שהוליד את העונה הראשונה של הטבח.
אחד הסממנים של העונה הזו, וגם, זאת אומרת, של העונה הקודמת וגם של העונה הזו, אפשר כבר להגיד, הסממנים של הסדרה, היא שמעבר לעיסוק הדרמטי והחלל ושני הגברים בגיל העמידה, היא גם נורא מדברת את הדיבור. זה משהו שהיה לך חשוב, זאת אומרת, זה נשמע לי לפחות שיש לך אוזן נורא טובה גם לשפה של מטבחים וגם לשפה של המיליה.
לא באמת חלק מהמיליה הזה, אבל אני כן מפלרטט איתו. בעצם עבדתי, הפסקתי לעבוד במטבחים לפני 15 שנים, אבל זוגתי עדיין עיתונאית אוכל, ויש את תוכן שקשורה באוכל, וחלק מחברי הטובים ביותר הם עדיין שפים. אני מאוד מאוד אוהב את העולם הזה, כמעט באותה מידה שאני סובל אותו.
קראתי איפשהו שיש לך לפעמים חלומות בלהה שחסר כוח במטבח ואתה נקרא להשלים את הצוות.
כן, אז היה לי סיוט כזה חוזר אחרי הצבא, כמה שנים לקח לי להשתחרר מזה שקוראים לי לחזור לצבא, וכן, עד היום יש לי לפעמים סיוטים שאני צריך לחזור למטבח.
15 שנה זה בדיוק לפני חציית הרוביקון של הקולינריה הישראלית, רגע לפני שעולה מאסטר שף, רגע לפני שכולם פה מתחילים לצלחת בתוך הבתים שלהם.
להגיש סלטונים גם בבית.
כן.
כן, זה עולם שהתפתח נורא נורא מהר, ובאמת לפני 15 שנה הוא היה מאוד 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 צעיר, בתולי ודל אפילו. בשנים האחרונות זה התפוצץ, זאת אומרת, כשאני התחלתי לעבוד והלכתי, אני הייתי הולך לאכול, כשהתחלתי להיות טבח, בתחילת שנות ה-2000, הייתי סטודנט, הרווחתי לא רע יחסית לסטודנטים, כי הייתי טבח לא רע, ואז הייתי הולך לאכול, אבל לא היה איפה לאכול. אז הייתי הולך, כל שבוע היינו הולכים למסעדה חדשה, רפי כהן פתח פתאום מסעדה, אז היינו הולכים לאכול אצל רפי כהן, אבל...
49 שקלים עסקי צהריים.
אבל חלק מה, גם משהו שאתה מתאר מאוד יפה בסדרה, חלק מהעולם הזה של לילה ומטבח ושפים שנמצאים הרבה ביחד, זה גם העניין של האוכל וגם עניין של שתייה וגם עניין של סמים שכולם שם עושים כל הזמן. היה לי בראש ברגע שאמרת שלא הבנת מה מעניין בקולינריה כדי לייבא אותה למסך, אמרתי עצמים, אבל זה כזה עולם שמלא בתענוגות, כאילו זה ברור שדברים מעניינים יקרו שם. וגם אני חושבת שאולי זה הזמן להגיע לעונה השנייה ולהתפתחות הדרמטית הזאת של אוקיי, הם פותחים מקום חדש. העונה הראשונה הייתה נורא מזוהה עם הרברט סמואל, והפעם באמת התחלתם, ספר לנו קצת על התהליך הטכני הזה.
אם העונה הראשונה עוסקת בשני גברים ששואלים את עצמם למה הם קיימים בכלל ומנסים להצדיק את הקיום שלהם, אז העונה השנייה היא מתחילה מאיזו הבנה של בעצם, אני גבר לבן בן 45, אני יכול להיות נשיא ארצות הברית באותה מידה, זאת אומרת, אני בעצם שולט בעולם. רוב האנשים החזקים והמשפיעים ביותר בעולם הם גברים לבנים, סליחה שאני אומר את זה, אבל...
כן.
כן, כן. ואתה פתאום אומר, אוקיי, רגע, אני יכול. אני יכול, מגיע לי, אני רוצה. אז העונה השנייה מתחילה באמת ממקום של שני גברים שחושבים שזה הזמן שלהם ומגיע להם עכשיו ורוצים לקחת את מה ששלהם. אני חושב שמשלב די מוקדם ידעתי שאני רוצה לעשות עונה על פתיחה של מסעדה, שתעסוק כמעט כל העונה כולה עוסקת בפתיחה של המסעדה הזאת. זה לא פשוט לפתוח מסעדה, זה לא פשוט להפיק פתיחה של מסעדה, זה די גיהנום אפילו, אבל תהליך מרתק של גם עבודה למקום ועבודה לתפריט ובמידה מסוימת זה, מסעדה היא קצת העונה השנייה שלי, זאת אומרת, לעשות עוד פעם משהו, להתחיל מחדש, משהו שכבר עבד ברמה זו או אחרת, ועכשיו לנסות להמציא את זה מחדש, מבלי לאבד לגמרי את מה שאהבתי או עבד בעונה הראשונה, והסיוט של תקליט שני בקיצור, על זה זה קצת הסיפור הזה.
יצאת לדרך עם ארק לעונה אחת, כאילו, ואחר כך נראה מה יקרה, או שהיה לך בראש את הסיפור?
האמת שבעונה הראשונה יצאתי לדרך בלי כלום. ממש, ממש בלי כלום. לא ידענו, אורי דאבוש ואני, שעבדנו ביחד על העונה הראשונה, לא היה לנו מושג מה קורה מפרק לפרק. זאת אומרת, כתבנו כל פרק בלי שום ידיעה מה קורה, וזה היה גיהנום. אבל זה גם היה מעניין, כי לצאת לדרך בלי לדעת לאן אתה הולך, יכול לקחת לכל מיני מקומות מעניינים. שילמתי על זה אחר כך מחיר בעריכה, שהייתי צריך לסדר ולתקן כל מיני דברים, אבל היה משהו נורא כיף בגילוי הזה, של לא לדעת לאן אתה הולך. בעונה השנייה הייתי אחרי בערך חצי שנה של התקף חרדה, של מה אני עושה עכשיו בעונה השנייה, והמון המון התבלבלויות עם עצמי, כן היה לי ארק יותר ברור. זאת אומרת, ידעתי כבר פחות או יותר לאן אני רוצה ללכת. לקח לי הרבה זמן, אבל...
המון התבלבלויות כמו דורי, שלא סגור לעצמו מה הוא רוצה להגיש, ומגיע פתאום ערב לפני ארוחת הטעימות של המסעדה החדשה שלו, ואומר, מי רוצה לאכול את זה? זה סתם, זה לא טעים.
כן, כל מה שעובר על דורי בהקשר על זה, גם על נימוד, אבל בעיקר על דורי, כל מה שעובר עליו בצורך להמציא את עצמו מחדש, ולהיות מעניין ולהיות רלוונטי, וגם בעיקר שמשהו יעשה, יעניין אותו, ויהיה רלוונטי עבור עצמו. זאת אומרת, הוא אומר שם פרק, כשרגע לפני הפתיחה הוא אומר, האוכל הזה לא אומר לי כלום. אז התחושה הזאת היא שזה לא אומר לי כלום, היא תחושה מאוד מאוד מוכרת.
גם הוא מין טיפוס כזה, שגם ממצא נורא מהר ומשתעמם נורא מהר, מאוד ילדותי ואגוצנטרי במובן הזה, אבל גם כאילו איכשהו אינדירינג, וזה דמות ממש, אני מניחה שהיה קשה לכתוב אותה, וקשה גם כאילו במובן מסוים לחמול עליה, כשאתה רואה אותה הוא מעצבן קצת. מעצבן במובן הטוב כאילו שהוא מעורר. ואני תוהה גם באמת לגבי העונה הזאת, אתה יודע, אני חושבת שהדבר העיקרי שנאמר על הטבח בעונה הראשונה, לא יודעת אם נאמר, אבל זה משהו שהיה ברור שלוקח לצופים הרבה זמן להבין מה הם רואים, ולהתרגל לקצב שלה, כי היא הייתה אחרת, באמת הדמויות שם היו כזה משהו שאתה צריך להכיר, והקצב שלה היה שונה, וההתרחשויות שלה קרו באיזה מימד משל עצמן, ואני תוהה אחד באמת איך מעצבים את כל היקום הזה, כל הדבר הזה, ואיך מביאים אותו באמת איתך לעונה שנייה. הם אנשים שאתה מכיר? זו השאלה.
כן, חד משמעית.
הם אתה בעצם?
הוא אמר, בעיניי זה מעניין, כי העונה הראשונה התחילה עם נימרוד. זאת אומרת, בעונה הראשונה, ולדעתי זה גם ניכר בנקודת המבט של הסדרה. זאת אומרת, שהעונה הראשונה, הפוקוס יותר על נימרוד, כי אמרת, הרגשתי כמו נימרוד, והעונה הזו יותר דורי. זאת אומרת, גם יש לו טיפה יותר לב.
נכון, זה מה שבעצם רציתי להגיד. יופי. הפתיח הזה.
כן, אני מניח שכן. זאת אומרת, כל הדמויות שאני כותב זה דמויות שאני מכיר. אני לא יודע להמציא דמויות. בטח דורי ונימרוד, אבל גם כל שאר הדמויות זה אנשים שאני מכיר, ובחלקם זה דברים ש... זאת אומרת, בחלקם זה אני או האנשים המאוד קרובים אליי. כן, דורי, אני מכיר אותו טוב. את הקטנוניות, את האגוצנטריות שלו, את הילדותיות, כאילו, כן, מאוד מזדהה.
גם גחמתיות כזו, כאילו בשנייה הכל יכול להתהפך ולהשתנות כי בא לו.
הוא מזכיר לי...
כי הוא יכול גם.
הוא ממש מזכיר לי שני שפים שאני מכירה. פשוט את הטיפוס. שני שפים שאני מכירה הם כאלה.
אחד אני יודע שאני נדבר אחר כך.
סבבה.
האמת שהיו לא מעט שפים שפגשתי לאורך הדרך והתייעצתי איתם והיו חלק מהתהליך. הם כולם הרגישו שזה עליהם. כולם הרגישו שזה ממש מדבר עליהם ועל הקשיים שלהם. אני חושב שאבל בסוף זה מדבר על אנשים...
כמו שבחזרות כולן נינה.
בדיוק, בדיוק. זה... כן, זה בסוף, אבל זה אנשים אנשים שהם גם יוצרים, והם גם מאוד מאוד סמכותיים, ויכולים להרשות לעצמם, והם סוג של דיקטטורים שיכולים לעשות מה שהם רוצים, ולכן הם גחמתיים.
גם מפלצות אגו, וגם חסרי ביטחון עצמי באופן, אתה יודע, שמוצאים מהדעת.
על מי את חושבת, גילי?
אבל...
אבל האמת היא שיותר, כאילו זה, יותר משהדמות של דורי מבוססת על שפים, היא מבוססת על כל מיני אנשים שפגשתי בחיי, כמובן גם על עצמי, ועל המון אנשים מתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בארץ, כאילו זה הרבה פחות על שפים מאשר על יוצרים באופן כללי, שהם גחמתיים. אני חושב שזה נכון לגבי כל היוצרים, גחמתיים, ילדותיים, אגוצנטרים, חסרי ביטחון ועם עודף ביטחון בו זמנית.
איך שיתוף הפעולה מהסצנה? הקולינרית.
נראה לי, הם מתים על זה.
כן,
כאילו, על זה מעניין. אתה אומר למישהו, תשמע, אני הולך לעשות ניים דרופ של השם שלך בפרק הזה, יהיה משפט שיגידו ירון?
במקרה של ירון, לצורך העניין...
שלב, נכון?
בדיוק, לצורך העניין ירון, אז את ירון לא הכרתי לפני. הכרתי קצת רעיונות איתו, שמעתי עליו סיפורים, הכרתי הרבה מאוד אנשים שכן עבדו איתו, אבל לא היה לי שום דבר אישי עם ירון, ודווקא הכרתי אותו בין העונות. אחרי שהעונה הראשונה שודרה, אז אני לא זוכר בדיוק איך נוצר הקשר, אבל נוצר בינינו קשר, והתיידדנו קצת. הוא האשים אותי שגנבתי לו ממש דברים, למשל את המרינות, אני חושב ככה קוראים להם, מהעונה הראשונה. אז זה ממש גנבתי לו אותם, יכול להיות. למרות שאני הכרתי גם כאלה בקיימי כטבח. ירון הכרתי אותו כאמור אחרי העונה, והוא היה סופר, סופר חמוד ומפרגן, וכמובן היה לו מה להעיר ומה להגיד וזה, אבל בגדול קיבלו אותנו מאוד יפה, בעיקר אחרי העונה הראשונה. בעונה הראשונה אף אחד לא כל כך הבין, גם יס לא כל כך הבינו, זאת אומרת, אף אחד לא כל כך הבין מה אנחנו עושים.
אני חושב שבחברת הפקה הבינו, זאת אומרת, ונתנו לכם את האשראי לעשות את זה.
כן, הם אהבו, זה היה כתוב טוב. אני מראים לעצמי רגע, אבל זה היה כתוב טוב, היה כיף לקרוא את זה. אנשים לא כך הבינו, קראו את זה. אני זוכר שגם, אפילו אחרי שצילמנו, אני זוכר שגורי ניסה פעם להגיד על מה הסדרה, או להגיד אותה במשפט, הוא לא כך הצליח. בעקבות התסריטים שהיה פשוט כיף לקרוא אותם, אמרו, אוקיי, אז עכשיו תעשו את זה.
כן, הצד השני של הפרגון, זה שנגיד, הביקורת, הכי הרבה שמעתי ביקורת, על באמת ה-name dropping, זאת אומרת, מי שלא חלק מהעולם, כל הזמן מרגיש שהוא לא מפספס, שמדברים לו מעל הראש, שלמה צריך שלושה שפים במשפט אחד, זה משהו שאתה שומע, זה משהו שקיבלת.
כן, אני שומע את זה, כאילו ה-name dropping זה באמת, כאילו name dropping זה קצת מונח קצת מבאס, אבל הרצון של הסדרה היה תמיד להיות משולב בתוך העולם האמיתי. לי זה תמיד נורא נורא חשוב להיות אמיתי וכנה, ולהיות נטוע באיזושהי מציאות. אני לא מנסה לחכות את המציאות בשום צורה, אבל נורא חשוב לי כן להיות בתוכה.
כן, זה לגמרי סיפור שיכול להיות.
לא אמרתי את זה חלילה כאלבון או ביקורת. אני מתייחס לזה דווקא כמשהו של מיליה. כל מיליה שאתה שם אותו, תשים חמישה אנשי תקשורת ביחד בחדר, אז השיח שלהם יהיה סביב זה. תשים, אני לוקח את זה מהעולם שלי, נגיד, של די-ג'יי. אנחנו בלתי נסבלים, שמים אותנו חמישה אנשים בחדר, אי אפשר להבין מה אנחנו אומרים. אתה כן צריך לשחק איזשהו משחק כפול, כדי מצד אחד לפתוח צוהר לעולם הזה למישהו לא בתוכו, ומצד שני להיות אותנטי לתוך העולם ולשיח ולדיבור, ואני חושב שהדיבור בתוך הסדרה, הוא חלק מהכוח שלה. זאת אומרת, אני לא מתייחס לזה כרועץ. בעיניי זה חלק מ... זאת אומרת, זה דווקא אות לאותנטיות שלה, ושהיא באמת מדברת את הדיבור, במובן הזה.
בסדר, אנשים לא אוהבים name dropping, או כן אוהבים name dropping, זה כבר עניין שלהם. מבחינתי זה חלק מלהיות אותנטי, ולהיות מחובר לעולם שבו אני מתעסק. אם לחזור בעצם לשאלה הראשונה שלך, גילי, לי היה מאוד חשוב מלכתחילה, לא בשום צורה, לא לשקף את העולם הזה בצורה זוהרת, ולעשות לו, להפוך אותו לסקסי במקומות שהוא לא סקסי, כי זה עולם מגעיל עם אנשים קשים, שעובדים מאוד מאוד קשה. מצד שני, אני מאוד 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 אוהב את העולם הזה. זאת אומרת, אני אוהב, כמו שאמרתי, אני אוהב ולא סובל אותו באותה מידה.
אבל כן זרקת לתוכו, זה משהו שכן היה לי חשוב לשאול אותך, על הליהוקים של נשים. הגברים שליהקת, הם נראים כמו אנשים.
נכון.
והנשים שליהקת, הם נראות כמו אלות. וזה... את
מתכוונת לרותם סלב ודנה פרידר?
למשל, אפילו, מה זה אפילו? קרן ברגר היא על אישה, היא פייפייה, היא כאילו האישה הסבירה והרגילה של נמרוד, אבל היא דוגמנית. יעל אלקנה היא אחת הנשים היפות, זאת אומרת, יש איזה איפה ואיפה בליהוק, ואני חייבת להגיד שאם יש משהו שבעיניי כזה דוקר לי את העין, זה העובדה שיש שם מעט מאוד נשים אמיתיות.
אני קודם כל מקבל את הביקורת הזאת בהכנעה. אני חושב שהאיפה ואיפה היא בעולם בכלל, ולא רק בסדרה. כשניגשים ללהק נשים, בטח בגיל הזה, אז רוב השחקניות בגילאים האלה הן נשים מצודדות. סליחה שאני אומר את זה. וגם רותם נבחרה כי היא שחקנית נפלאה.
לא, הן כולן לה... שחקניות כן. נהדרות. אין, אני לא, בכלל לא, האחד לא מעיד על השני.
אף אחת מהן אינה סופיה ורגרה בגריזלדה. נאמר זאת כך.
זה נכון, אני מקבל את זה גם במובן שהיה לי חשוב שהגברים, גם דורי וגם נמרוד, ישבו את הקריזמה שלהם לאו דווקא מהמראה החיצוני שלהם. אז בהקשר הזה אני מודה שחיפשתי גברים שהם לאו דווקא פריטי פייס. לגבי אנשים, זה נכון שליאקנו נשים, כולם יפות ונהדרות, אבל הם קודם כל נבחרו על פי יכולות המשחק שלהם, וכן בעונה השנייה, זה כבר השתלב במידה מסוימת עם הדמות של דורי, בלי לעשות ספוילרים לסיפור שלו עם דנה פרידר, שהיא מאיה השותפה שלו, זה קצת העולם שלו, נשים יפות.
כן. שאלה קצת מפנים הסט שאולי מעניין רק אותי. נמצאים לך בשני התפקידים הראשיים, גורי אלפי וגל תורן. גורי כבר ביים את גל תורן באחיות המוצלחות שלי. פתאום הם ביחד נמצאים באותו לבל, צריכים לקבל הוראות ממך. איך זה עובד?
וואו, זה עבד מעולה. גורי הוא הטים פלייר האולטימטיבי.
הוא היה פה אחרי העונה הראשונה.
הוא טים פלייר מדהים, הוא כאילו עושה כל מה שצריך, כל מה שתגידו לו בהתראה של רגע. הוא מגיע, הוא נהנה מזה, אני חושב. זאת אומרת, חלק ממה שהופך את הדמות, הוא מאוד מאוד אוהב לשחק את הדמות הזאת, והוא מאוד מאוד אוהב להתמסר כאילו לתהליך. לא היה שום עניינים כאלה, להפך, זה רק עשה טוב, כי גם גורי וגל ביניהם הם חברים, הם מכירים טוב אחד את השני, זה עשה רק טוב.
אז הדינמיקה שרואים על המסך היא גם כאילו
אמיתית לגמרי, האמת שזה כאילו היה לנו סט של אנשים מאוד מאוד מחוברים, רואים את זה בפרק 3 של העונה הנוכחית, שעומר מגיע לתפקיד אורח, והיה נורא כיף, פשוט תחושה של עומר קרא לזה מילואים, אני לא יודע, אני אף פעם לא עשיתי, אבל היה נורא נורא כיף.
אתה כזה על המזוודות כרגע, נכון? בדרכך לפרויקט הבא, נכון. אתה יכול לספר לנו קצת?
אני ואנחנו בעצם, כי חלק מהצוות של הטבח, גם גיא רז הצלם ושונית המנהלת אומנותית, נוסעים יחד איתי, אנחנו נוסעים לאנטוורפן, לצלם סדרה שנקראת קוגל, שהיא
שוב אוכל.
שוב אוכל, הפעם אוכל לא טעים.
הטבח היידי.
כן. הפעם אוכל מאוד לא טעים, אנחנו הולכים לפתוח מסעדה באנטוורפן, וזו בעצם סדרה שהיא ספינוף לשטיסל.
גדול.
ספינוף פריקוול אפילו, זה פריקוול לשטיסל, זה הדמות של נוחם וליבי שטיסל.
איזה יופי.
וקורותיהם באנטוורפן.
נוחם זה ססון גבאי, נכון?
ססון גבאי והדס ירון.
איזה יופי.
כן, ויונתן נידורסקי, היוצר של שטיסל, כתב, אחד היוצרים של שטיסל, כתב את התסריט, ואנחנו ממש עוד שנייה מתחילים.
איזה יופי.
כמה הצטערת על השם שבחרת לסדרה אחרי השבעה באוקטובר? שעכשיו צריך לנקד את זה, ולכתוב בסוגריים דה שף, וכאילו
אז קודם כל הצטערתי על השם של הסדרה עוד קודם, כשהיה צריך לתרגם אותו לאנגלית. כי דשף זה שם שלא אומר שום דבר, והטבח זה כן, בעיניי זה כן שם עם משמעות מאוד ברורה. בעצם השם נולד מריב שפעם היה לרושפלד ולמאיר אדוני, איזה ריב באינסטגרם אני חושב שם רב, אני כבר לא זוכר על מה.
כלומר, אני לא שף, אני טבח.
בדיוק. ואז החלטתי, שם נולד השם הטבח. הוא אמר, אני לפני, אחרי ולפני הכל אני טבח. אז מאוד אהבתי את הטבח. ואין טבח באנגלית, the cook, זה לא משהו, זה לא עובד, זה כנראה גם כאילו, בעצם מי שמבשל בבית הוא is cooking, ואם אתה אבל במסעדה, you're chefing. אז the chef זה שם נורא נורא מבאס. אז כבר אז הצטערתי על השם.
למה לא הדוב, נגיד? סליחה, זה הייתה שאלה
חיכיתי.
זה הייתה שאלה הבאה שלי, כאילו.
חיכיתי לשאלה, מתי יגיע התאום שלך נגד הדוב.
תגיע דוב עלה.
כן.
אני חייב לשאול, באמת, מה, כבר אתה בח בחוץ, וכבר יש את הסדרה, ופתאום מיולו אפקס דיסני מפילים את הדבר הזה, והעולם מתהפך, כולם על זה, פתאום זה נהיה הדיבור. בא לך להגיד, אבל אני הייתי פה לפני.
זה כל מה שבא לי להגיד. זה בעצם כל מה שרציתי להגיד. זה התחיל כבר, אחרי העונה הראשונה, אני שמעתי פודקאסט של דיוויד צ'אנג, השף האמריקאי, שדיבר בהתרגשות על הסדרה, שפעם ראשונה מצליחה להביא את המטבח בצורה אותנטית ואמיתית, והוא לא הרגיש. וכן, ואני צעקתי, פאק יו, כאילו, אני הייתי קודם.
מה המייל שלך? אני אשלח לך.
וכעונש עכשיו מופוקו בקשיים, שתדע.
אוף, אני שמח לשמוע, כי כמובן אין שמחה כשמחה לעד. אני לא ראיתי, הדוב. אני ראיתי את שני הפרקים, נשבע לכם, אני ראיתי את שני הפרקים הראשונים של הדוב. זה יצא אחרי העונה הראשונה, שאני כבר התחלתי לכתוב את העונה השנייה, בעצם, מושיקו גמליאלי, השף שהוא כמעט שותף לסדרה שלנו, שלח לי את הפרקים.
והוא גם מעין כוכב עורך כזה, זאת אומרת, מדי פעם הפרצוף שלו צץ בפריים.
זה הסדרה של מושיקו.
הכי טוב שלך עד עכשיו, הכי נקי.
סדרה על מושיקו, בעצם כל הסדרה הזאת נועדה רק להרים למושיקו, אין פרק שלא מדברים עליו. אז כן, אז מושיקו שלח לי את הפרקים של הדוב, וכשהתחלתי, את האמת שהתחלתי, נהניתי, אבל הייתי באמצע ניסיונות להבין איך אני מצליח לכתוב עונה שנייה, וזה היה לי הרבה הרבה יותר מדי בשביל שאני מסוגל להכיל עוד משהו.
ואז גם העונה השנייה שלהם זה כן. על פתיחת מסעדה.
כן. ואז פשוט סירבתי לראות את זה. זהו, כאילו החלטתי שאני לא החלטתי, לא הייתי מסוגל, ניסיתי כמה פעמים, הבאתי את עצמי ממש להסתכל על זה, ולא הייתי מסוגל לראות את זה. אבל אני מניח שעכשיו, אחרי שהעונה הזאת היא...
במטוס.
יכול להיות.
בדרך לקיגל. מתוק או אתה פוחד מה אגב?
העניין הוא כאילו, אמור להיות השילוב, שזה אמור להיות משהו מתוק עם פלפל שחור. אני לא מבין את זה. זה משהו שאני לא מצליח להבין.
אולי דוחם, יראה לך את קסמו של הקיגל. קיגל? קוגל?
קוגל זה היטריות, וקיגל זה פשטידה פשוט. וקיגל זה פשטידה קטנה. זה יכול להיות מכל דבר. סליחה.
דווקא על פשטידות, את יודעת דברים.
מתעוררת. אמרת פחממה, חזר לי הצבע על חיים.
באנטוורפן דווקא הקיגל המקומי המפורסם הוא קיגל תפוחי אדמה.
נו.
כן.
זה וריאציה על, איך קוראים למאפה הזה עם הדפי תפוחי אדמה?
גרטן.
גרטן, אז כן. זה וריאציה על גרטן.
כן, אפשר להישאר בגרטן, זה נראה לי...
גם אפשר.
עובד מספיק טוב.
ארז קבל, תודה שבאת.
תודה רבה.
היה מה זה כיף. כן.
תודה, אני...
יש לי עוד מלא שאלות, אז אולי בעונה שלישית או אחרי קוגל, או נראה כבר.
יאללה, בשמחה, מתי שתגידו. תודה.